אנחנו בדף צדיק וו עמוד ב. זה הכלל, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. ליטוי אמי, ליטוי יד אמר בילה, גנב תלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, וגם כן נעשה שינוי בידו, וקנו, טבח ומחר, שלא הוא טובח ושלא הוא מוכר. ולכן הוא לא יצטרך, הוא ישלם על מה שהוא גנב. ההוא גברה לגזל פדנה דתורי מחברי. הוא גזל צמד בקר. עזל קרב בו קרבה, חרש איתם בשדה, וזרע בו זרע. אחרי כמה זמן, אחרי שהוא גמר את העבודה, החזיר אותם. כן, גנב טרקטור, עשה את העבודה, והחזיר חזרה לבעלים. אתה לקמד הרב נחמן. אמר לו, זילו שומו שבח דש אשבח. תשומו את השבח שהוא השביח. אמר לרבה, תורה, אומנם השור השביח, כנראה שהוא פיתם את השור, הכיל אותו. ערה, לא אשבח. הרי במקביל לזה, הוא גם נהנה מהשבח. אז אומנם הוא השקיע בשור, אבל גם הוא הרוויח את הקרקע. אמר, מי כאמין אנשים וכולי? לא התכוונתי שהוא יקבל הגזלן את כל השבח שהוא השביח בשור. נשיימן, נתן איזו הערכה, כמה היית משלם לפועל שיקח את השור שלך וקצת יפתם אותו. אמר לי, סוף סוף גזלהו. וכעד רבנה, סוף סוף צריך להחזיר את השור כמו שהוא. ודתנן, הגזלנים משלמים כשעת הגזלה. אז צריך להחזיר את היה צריך להחזיר את השור כפי שהוא שווה. אמר לי, לא אמינה לך, כי הטיבינה בדינה לא תמלא מידי. דאמר רונה, אתה אל תתווכח איתי כשאני יושב בדין, כי חברי נילאי ענה, ושמור מלכה אחי בדינה, אני, יש לי פה, שמואל הוא אח שלי בדינה, ואני כאילו יודע, אני, יש לי ידיעות גדולות בדין, איניש גזלן העתיקה הוא, הגזלן הזה, האיש הזה הוא גזלן סדרתי, ובאינה די כנסה רציתי לקנוס אותו, והכנס הוא ש... מה?
הוא לא מקבל את כל השבח.
שהוא לא מקבל את כל השבח, כן. זאת אומרת שבעצם הוא משלם, הוא מחזיר שור יותר שווה ממה שהוא קיבל.
אבל מזה אתה מבין שבפועל בכלל היה צריך כאילו שום שבח, אני יודע שהוא ספציפית, הוא רוצה לקנוס אותו.
הוא היה צריך לקבל, הוא היה צריך לשלם שור קטן, איזה שור, את השור שהוא הביא, כמו שהוא גזל. בעצם אומר, אתה מחזיר את השור השווה, המשובח, ומקבל פיצוי קטן, מסוים, על השבח, אבל בעצם הוא קצת מפסיד.
אבל
איך
מבינים שהפרקה של השבח זה לא
לפרקה,
זה השור
מהגמרא? ככה אני חושב.
ההיגיון או...
כן, אבל אולי אני טועה.
אמרנו מקבל פרקו שלי שהוא הביאה מהשבח של
קרקע. כי שם מדובר על קרקע, אבל גם דיברנו על שור בזמנו, ששבח. אני ככה אני מבין, אבל אפשר לבדוק.
אבל לא כתוב פה בצורה שפיתן לשור.
אז בואו נראה. אני מוכן לבדוק. שמחה. מעשה באדם שגזל צמד בקר מחור, הלך וחרש, החזיר את השברים. אמר לי, הולך ועריך את שבח שהשביח את שדהו על ידי השברים. כמו שאתה אומר. זאת אומרת שהגזלן חייב לשלם בעל השברים, הגזלן, את השבח שהשביח השדה כתוצאה מעבודת השברים. זאת אומרת, לא השבח של השור, השבח של השדה. אמר לי, וכי השברים לבד גרמו את השבח, הקרקע גם שותפה בשבח. זה לא רק תוצאה של עבודת השברים. אבל מחמן... חצי, הגזלן ישלם מחצית מסכום השבח לבעל השברים, כמו שאתה אומר. יפה. ואיפה הוא לקח את הפירוש הזה? מאיפה. ואז זה חצי, אומר לו סוף סוף גזלה וקדרה בעינה, הדין הוא שהגדל מזריק תרקי חפץ, מאיפה, מי אמר לך שצריך לשלם גם את השבח של השדה? אמר לי, אתה אל תפריע לי בדין, זה אדם גזלן ואני רציתי לקנוס אותו שיחדול ממעשיו הרעים. אז זה לא כמו שהספרנו, יפה. שבעצם השבח הוא השבח של השדה. גזל בהמה והזקין העבדים והזקין ומשלם כשעת הגזלה. רבי מאיר אומר, בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. גזל מטבע והוא נסדק. וזה שינוי ניכר. פירות והרכיבו, יין והחמיץ. יש פה שינוי, ולכן משלם כשעת הגזלה. יהיה מטבע ונפסל, המטבע לא השתנה, אבל מבחינת הממון, המטבע הזה כבר לא קשיר בשוק. יש, הוציא אותו מהמחזור של המטבעות. אז המטבע פיזית הוא אותו מטבע, אבל הוא לא שווה כלום. למשל תרומה ונתמת, זו אותה תרומה, היא לא השתנתה, אבל היא כבר לא מה לעשות איתה, כי היא נתמעה. לא רואים את זה בעיניים. חמץ שעבר עליו הפסח, פיזית זה אותו חמץ, למעשה הוא לא שווה כלום, אין מה לעשות איתו. במה שנסתה בעבירה ועכשיו היא פסולה לקורבן, או נפסלה מעל גבי המזבח, או שהייתה יוצאת להיסקל, בכל המצבים האלו פיזית לא השתנה כלום, ולכן הגזלן אומר לו הרי שלך לפניך, והנגזל הפסיד, כן, הוא מוביל לו חמץ שעבר עליו הפסח, אין לו מה לעשות איתו, אבל פיזית לא קרה שום דבר לחפץ, אז לכן הגזלן לא קנה את זה, והנגזל מקבל את החפץ ואין לו מה לעשות איתו.
זה קצת כאילו, בעצם, זה המשמעות של החפץ, המהות שלו.
נכון, למרות שפיזית הוא...
יש פה משהו מאוד חשוב, יש דלבל סתם ברזל מטבע.
נכון. אמר הפאפה, כתוב שאם יזקינה, אז זה נחשב שינון. לא יזקינה, זקינה, לא שצריך שתהיה ממש זקינה עוד רגע מתה. אפילו כחשה, שאיזשהו שינוי גופני זה כבר מספיק. שואלת לגמר, הרי אנה זקינה תנה. הכוונה, כי חשה כי אני זקינה, זקינה זה רק דוגמה, הכוונה שהיא נחלשה. זה לא הדרברי, משהו שהוא בלתי הפיך. כן? איזושהי חולשה שאי אפשר לשקם אותה. אמר למרקשיש הברי דרב חיסדא לרבשי, אחר כאמרי משמי דרבי יוחנן, אפילו גנב תלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וקנאו, טבח או מחר שלא טובח שלא מוכר. אמר ללאו אמינא ללא תחליף גברי, אהו משמי דרבי אילה איתמר. זה לא שם רבי יוחנן, זה בשם רבי אילה. רבי מאיר אומר, בעבדים אומר לו שלך לפניך. אמר רב חנינא בר עבדימי, אמר רב הלכה כרבי מאיר, שבעבדים שינוי לא קונה, הוא יכול להגיד לו הרי שלך לפניך. למה? כי עבדים הם קשורי קרקעות, וכמו שקרקע אי אפשר בעצם לגזול, אז גם עבדים בעצם אין מצב שאתה משתלט על עבד של מישהו אחר, לעולם אתה מחזיר את העבד. שואלת הגמרא, למה אתה פוסק כרבי מאיר? רב, ככה אתה עוזב את שווי כרבנן, אתה לא פוסק כחכמים, ועובד כרבי מאיר. הגמרא אמרה, בשום דברייתא איפכא תניא. בברייתא הדעות מתהפכות. אז לא, עדיין, רב שווי כמתנית נמית כברייתא, למה אתה עוזב את המשנה? רב מתנית נמית איפכא תניא. לרב הייתה גרסה אחרת במשנה, שבה החכמים הם אלו שאומרים שבעבדים הרי שלך לפניך. מה הייתה עמד רב דאפיך מתניתין מקמא דברייתא? אדרמה נפוך לברייתא מקמא מתניתין. אמר רב, נמי מתניתין איפחתני. זאת הגרסה שלו במשנה, והיא בהתאמה, כי לא הפיחדה מקמי חדה. כשיש לי ברייתא מול משנה, אני לא אשנה את המשנה. אבל חדה מקמי תרתי, כיוון שיש לי שתי ברייתות, אז זה כבר אומר לי שצריך לשנות. מה עם שתי הברייתות? זה תניה. המחליף פרה בחמור וילדה. וכן המוכר שפחתו וילדה. ולא ברור מתי הייתה הילדה. אנחנו יודעים שהייתה מכירה, ואחר כך, אבל אנחנו בזמן המחירה לא ראו את הפרה. ולא יודעים האם הלידה הייתה לפני המכירה או אחרי המכירה. זה אומר ברשותי ילדה, זה היה לפני המכירה, וזה אומר, ועל השותק, אז מי שאומר ברשותי, זכה בה. זה אומר אני יודע, וזה אומר אני יודע, יחלוקו. זה אומר ברשותי, וזה אומר ברשותי, ישבע המוכר שברשותו ילדה. לפי שכל הנשבעים שבתורה, נשבעים ולא משלמים דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, אין נשבעים, לא על העבדים, ולא על הקרקעות. בכל אופן, אנחנו רואים כאן, ששיטת חכמים, שכיוון שמדובר פה על עבד, שפחה, מוכר שפחתו, אז אי אפשר להישבע, כי שפחה, עבדים קשו לקרקעות, וכמו שאין נשבעים על הקרקעות, כך גם אין נשבעים על העבדים. הנה אתה רואה שיטת חכמים, שהעבד זה כמו קרקע, כמו שפה עבד זה כמו קרקע לעניין שבועה, אותו דבר לעניין גזלה, עבד זה כמו קרקע. אז הנה אתה רואה ששיטת חכמים היא זו שעבדים הוקשו לקרקעות. אז אם כן, אז למה אתה אומר הלכה כרבנן? תגיד הלכה כרבנן, למה אתה עושה לנו בלגן? תגיד הלכה כרבנן, ואתה הופך את הגרסאות, וחכמים הם סוברים שעבד כמו קרקע. אחי כמה, הרב התכוון לומר ככה, למה ידע פחיתו, לפי הטעות שלכם, שאתם גורסים המשנה, שתניתו, שאתם גורסים את רבי מאיר, הוא זה שאומר, עבדים, הוקשו לקרקעות, אני לשיטתכם אומר לכם הלכה כרבי מאיר. אבל האמת היא, שהגרסה במשנה היא, של דעת חכמים, שעבד הוא כמו קרקע, ולכן הלכה כחכמים, שכמו שאין נשבעים על עבדים, כך גם אין דין גזלה בעבדים. כל הנשבעים שבתורה, בדאורייתא, כל שבועה היא רק כדי להיות פטור. רק מדרבנן יש שבועה שמטרתה לקחת. כן? אז פה במקרה הזה, אני הולך לטובת המוכר. המוכר הוא המוחזק האחרון. בעצם אתה רוצה לטבוע את המוכר, תביא לי. אז המוכר נשבע, והוא פטור. אתה לא צריך לתת. אז אני הולך אחרי המוחזק, והמוחזק הוא המוכר. אתה יודע גמרא, מי אמר, ככה רב אומר, שעבדה כמכר כאדמי, והרי המעבדים והמבקין להמרה, ותוקף בעבדו של חברו, ועשה בו מלאכה, פטור. אם אני ראיתי ברחוב את העבד של החבר שלי, אמרתי, בזבוז, מה הוא מסתובב ברחוב, חבל על הזמן, לקחתי אותו, עשיתי בו, בוא תעבוד פה, האם אני צריך לשלם לחבר שלי דמי שימוש בעבד? פטור. למה פטור? איסה לא יתך עבדה כמקרקע אדם, שזה כמו קרקע, מה היא פטור? הרי ברשות הזה מרקע, הוא שייך לאדון, זה כמו שאני אבוא למישהו לקרקע שלו, ועשה בעבודה, ויצמיח בעצים, אני צריך לשלם. זה שלא. אך מה עסקינן? שלא בשעת מלאכה. בשעה שהוא לא רגיל למלאכה, אז בחופשה שלו, יש לו יום חופשי, אז בזמן הזה הוא בעצם הוא לא שייך כל כך לבעלים. לבעלים אין זיקה אליו. כמו שמצאנו, ששלח אבא למר אימבר מר, בא עם הנה מרבונה. אדר בחצר חברו שלא מדעתו, למדנו את זה בפרק שני, האם צריך לעלות לו שכר או האם צריך לעלות לו שכר? ושלח לו, אינו צריך לעלות לו שכר. אז אם אני למשל רואה, יודע מה, חבר שלי יצא לחופשה יומיים, וביומיים האלו הוא לא יזכיר את הדירה הזאת לאף אחד ליומיים, ואני אומר, וואלה, את פה יומיים שהוא לא הולך להזכיר את הדירה, אני אזמין חברים ופתח את הדירה ויש שם חברים בלי לשאול אותו האם אני צריך לשלם לו על זה או לא. ואני רואה, כן, שהוא לא משתמש. אבל הוא לא, בכל מקרה זה לא עבד, הסדר הזאת, היא מופבטת לגמרי, הוא לא הולך לעשות איתה כלום. אז כיוון שאין לו שום עניין בשדה הזה, אז מותר לי, לא צריך לעלות השכר. אז גם כאן, עבד שהוא בין כל העובדים בו, פטור. וגם אחיאשת, זה לא דומה. בשלמה, אתה בין למד אמר, בית המת ויתיב, ניחלי. נכון שאני פלשתי לבית של חבר שלי, אבל זה טוב לו דווקא. כי בית שגרים בו אנשים, הוא יותר מתוחזק מבית ריק. ונתן לו הנאה, כי בית שאתה גרים בו אנשים, אז הם מטטים, הם מנקים, הם דיוקים לא נכנסים, לא יודע, יש איזה הבית עובד. בין למה זה מר שיהיה יוקד שער, הגמרא אומרת שיש איזה שד, שד מיוחד, שכשהוא רואה שאין לו גרים בבתים, אז הוא מתחיל לפרק אותם מבפנים. בית שלא גרים בו, זו תופעה מדהימה, בית שלא גרים בו אנשים, הוא מתבלה יותר מהר מבית שגרים בו אנשים, למרות שהגמרא אומר הפוך. אבל יש שם איזה מזיק כזה, איזה שד שמגרד את הקירות. אז הוא, יש לו עניין, הוא שמח שאתה נכנסת אליו הביתה. אז נכן, ניחה לי, אבל אחה בעבד, זה שני הספרות האלה לא קיימות. מי ניחה לדניק חושב די? אני עכשיו, העבד שלי ביום החופשי שלו, במקום לנוח, להחליף כוחות, מיסו אותה, ואחר כך הוא יעייף לי ולא יבוא לו כוח לעבוד. אמרי, לא נכון. אחי נמי ניחה לי. להפך. הוא גם מבסוט. כי היום, מה זה היום החופשי? זה לא ליסטרי עבדי. הוא גם ביום החופשי, הוא מפחד על העבד הזה. כי שלא יתחבר לחבר בטלנים, יתחיל ללמוד בטלנות ושטויות וזה, אחר כך באמצע העבודה גם איזה, הוא יתרגל להרגילים לא טובים. אז אמנם אין לי עבודה בשבילו ביום הזה, אבל זה טוב לי דווקא שהוא לא יתבטל יותר מדי, שיהיה בהרגילים בריאים.
הרב ראשי
אומר למעלה
שזה לא יום החופשי, זה פשוט יום שאין לה...
אמרתי בצחוק, כן, בסדר.
לא, אני אומר, אם אין לה...
שאין לה מה לעסוק אותו.
כן, זה יותר...
יותר טוב. כמו שמצאנו, כי רב יוסף בר חמא אבו תקיף עבדי דינשי. רב יוסף היה רואה עבדים מסתובבים חופשי, היה משתלט עליהם. איזק עבדים? עבדים של אנשים שחייבים לו כסף. הוא היה עושה בהם מלאכה. ואמר לו רבא ברי, מה איתה מביד מרחי? למה אתה עושה את זה? הרי לא ביקשת רשות. אמר לו, דווקא הבעלים מבסוטים. דאמר רב נחמן, עבד הנאום כרסי, עבד שמתרגל לאכול, לשתות, להתפנק, להתבטל, לא שווה, בסוף הוא לא שווה. אמר לימד, אמר רב נחמן, כגון דרו עבדי. הוא התכוון לומר לעבד שלו דרו, שמרקט ביקובי, שהוא כשיש לו זמן פנוי, אז הוא הולך לדיסקוטקים. כל עבדה, מעבד עבדה, שאר העבדים עובדים. אמר לאן יקר עבדים לסביר ליד, אמר עבדים למרקטן, אמר רב, אתה עוקב את ראש חברו ועשור מלאכה פטור. למה? ניחה לי, ניחה לו לאדון, זה לא להסתר עבדה, שהעבד לא יתרגל להתבטל. אמר לאן ימילה, איך עדו לא מסיק בזוזה? שם זה מדבר על אדם שלא חייבים לו כסף, אבל פה, כיוון למסיק בזוזה, כיוון שהאנשים האלו שאתה לוקח להם את העבד, זה אנשים שחייבים לך כסף, זה נראה כמו ריבית, הם חייבים לך כסף, ואתה משתמש להם בעבד. דמה וסבר מיליון מהמרב נחמן, אף על פי שאמור הדר בחצר חברו שלא מת אותו, אין צריך לו אותו שכר, אבל אם ילווהו, אם זה אני, הוא חייב לי כסף, אז אסור לי להיכנס לו לבית. כי זה שהוא שותק, זה, או שאני לוקח לו את הבית, זה סוג של ריבית, ולכן צריך לו אותו שכר. אמר לו, אתה צודק, עד ריבי. אתה צודק, זה נראה כמו ריבית, אולם לא התכוונתי לזה, אבל זה, אני צודק, אני אפסיק לעשות את זה. אבל למקרה אחר, שזה לא אנשים שחייבים לו כסף, אז זה בסדר. לתת לעבד משימות, חבל על ה... לחנך אותו לעבוד.
שאלה אם זה בסדר, או שאם עשית את זה פטור, כי גם...
פה זה נשמע בסדר. שהוא נותן לו ענה אפילו. אז הוא נותן לו ענה.
נראה לי שאתה צריך לשאול לבן אדם, זה נכון. לא, זה מציאותי.
מצד הסדר הטוב והנורמליות של דרך ארץ, אבל אנחנו לא מכיר ברמה המשפטית, אז פה מדברים על הרמה המשפטית, לא ברמת הנימוס.
גם לא ברמה המשפטית, הרמה המשפטית פה לכאורה נכבה לפי איך, מה המוסרית
שלה, אם לא האדם זה או לא. לא, זה לא מהצד הזה, מהצד הממוני. האם בן אדם הוא מרוויח או מפסיד? משפטית לגמרי. אז נכון שמצד הנימוס זה יותר מקובל, אני מסכים. גזל מטבע, לא, לפני כן, איתמר, התוקף ספינתו של חברו ועשה במלאכה. רואה את הספינה של החבר שלו פנויה, חבל על הבטלה של הספינה, הוא עושה איזה דייג. אמר רב, רצה שכרה נוטל, אז או שהבעלים לוקח את השכר, רצה פחתה נוטל, או שהוא לוקח את הפחת, את הפחת שהפסידה הספינה, את השחיקה שלה. שמואל אמר, לא נוטל רק אלא פחתה. אמר הפאפה לא פליגה, זה הם לא נחלקו. עד אביד הלאגר, אם זה ספינה שכל הזמן הוא מזכיר אותה לאנשים. אז זה שאתה פתאום השתלט על הספינה ועבדת בה, זה זמן שאם הייתי יכול להזכיר אותה למישהו. אז זה לא אביד הלאגר, ספינה שהיא לא, היא בטלה ממש, אף אחד לא משתמש בה, הוא לא מזכיר אותה. היא בהתאמה ועד אביד הלאגר, ויש הבדל. עד היא נלכת לידת הדגר, אם הוא רוצה לזכור אותה, ובאמת רצה לשלם שכר, והשאלה, אם היה פחת, פחת משמעותי בספינה, זאת אומרת, הסחירות של הספינה הזאת שווה 100 שקל, אבל הוא השתולל עם הספינה, ויצא נזק של 300 שקל, אז צריך לשלם 300. אבל אם, למה? כי בעצם היית צריך לבקש רשות, וכיוון שלא ביקשת רשות, אז אמנם תכננת לשלם, לא אמרת, תכננת שאני אשלם לו אחר כך את הזה, אבל בסוף מה יצא? שעשה פחת. אז כיוון שלקחת את זה בלי רשות, אז אנחנו מחייבים אותך בפחת. עד הנחית להדעת לגזלנותה. אם הוא בכלל מלכתחילה לא רצה לשלם, אז במקרה הזה, אומר רשי, הוא ישלם לו רק את הפחת. ולא את הסחירות, כי מראש לא, בכלל לא התכוון לשלם סחירות, אבל הוא צריך, הוא מחזיר את הספינה, כדין גזלן, והשאלה, אם היה פחת, הפחת או לא. גזל מטבע ונסדק, אמר רב הונא, נסדק, נסדק ממש. מה זה נפסל? כמו שפיירנו במשנה, פסלתו מלכות. זאת אומרת שהוא יצא משוק המטבעות. רב יהודה אמר, אם פסלתו מלכות זה נסדק. זאת אומרת, אם הערך הכלכלי של המטבע ירד לגמרי, אז בעצם המטבע הזה לא שווה כלום, זה כמו נסדק. זה הזק גמור. אלא היחידה מנפסל, שפסלתו מדינה זו ובעצם מדינה אחרת. זאת אומרת שבתוך אותה ממלכה יש אזורים, כמו מדינות קטנות. אז נגיד, נדמיין לעצמנו שאני יודע מה, בוושינגטון, הדולר יחליפו את הדולר, את השטרות במדינה אחרת באמריקה, הדולרים האלו עדיין אפשר להשתמש בהם. אמר לרב חיסדא לרב הונא לדידך, אמר לפסל פסלתו מלכות, פירות והרכיבו, יין והחמיץ, זה בדיוק כמו פסלתו מלכות דמי. מה ההבדל? למה שם משלם קשת הגזלה? אומר לו, זה לא דומה, הטעם באמת הוא השתנה, אובייקטיבית השתנה, החומר השתנה, היין החמיץ, יש לו ריח אחר. לא טעם אחר. פה, פיזית, המטבע לא השתנה. אמר לרב ולרב יהודה לדידך, דמר פסלתו מלכות, זה כמו נסדק. מה ההבדל בין זה לבין תרומה שנטמעה? ששם אתה אומר, הרי שלך לפניך. יכול להיות זה כמו פסלתו מלכות. וקטן הוא אומר לו, הרי שלך לפניך. אבל זה לא דומה. אתם לא מינקר איזקה. למה אומר רשי? כשאני משווה את המטבע הראוי למטבע לא ראוי, המטבע החדש, המטבע הישן, אני רואה, אתה לא רואה את ההבדל? זה מטבע עם צורה מסוימת, מטבע עם צורה אחרת, אבל אם אני שם תרומה מול תרומה, ואומר, זה פרי תמי, זה לא פרי תמי, אני לא רואה שום הבדל. אז זה הסימן לשינוי. מה שינוי, תשווה את זה למה שתקין, אם אתה רואה הבדל, זה נקרא שהשינוי, אם אתה לא רואה הבדל, לא היה שינוי.
זה כניתה,
אבל
זה
כשלא ניתה. איתמר, המלווה את חברו על המטבע, ונפסלה, סיכמנו שההלוואה תהיה בתשלום דולר והדולרים של עכשיו נפסלו, המטבע הבנק האמריקאי זה יותר, הדולרים הלמוד פסים אותם יותר, משנים את השטרות. רב אמר נותן לו מטבע יוצא באותה שעה, אז צריך להתעדכן ולעשות המרה ולתת, כשהלווה המחזיר הוא צריך להחזיר לפי המטבעות החדשים, הרלוונטיים. שמואל אמר, לא חייב, אתה נתת לי דולרים ישנים, אני נתן לך דולרים ישנים בחזרה, ותחפש מקום שהדולרים האלו שווים. לא יודע מה, תיסע להונולולו, ושם עדיין דולרים ישווים הם שווים, אז תלך לשם. יכול לומר לו, עוצר במישן, לך תיסע לרחוק, רחוק, אני, באיזשהו מקום בעולם זה עדיין שווה משהו. אמר, נחמן, מסתבר, שמואל, מסתבר שמה ששמואל אמר, דית לאוחד למשן, שאפשר להגיע למקומות האלו בצורה סבירה, זה לא איזה אי שכוח אל שאף אחד לא, אין שם דרכים להגיע. אם לית לאורך, אם אין דרך להגיע לשם, אז זה לא שווה. זה לא נקרא שיש לי, לחזרת לי כסף. הייתי ורבה לרב נחמן, אין מחללים על המעות שאינם יוצאות. כשמחללים פירות של מעשר שני על כסף, צריך על כסף שהוא שמיש. כיצד? היו לו מעות כוזביות ירושלמיות, מטבעה שהוציא בר כוכבה, בן כוזיבה, או לפי גרסה אחרת של כזיב, או שמלכים הראשונים, והמטבעות האלו כבר עבר זמנם, לא משתמשים בהם, אין מחללים. של אחרונים דיומא דראשונים, אם זה מטבע שהשתנתה, אבל אפשר עדיין להשתמש לו באיזשהו מקום, ככה, זאת אומרת, היא עדיין שווה באיזשהו מקום, אז אפשר לחלל. אמר לאחר מסכינן, כשאין מלכויות מקפידות זו על זו. זאת אומרת שבאמת, אפשר לעבור ממדינה למדינה, זאת אומרת, זה נגיש, אז לא טוב, תעבור למדינה הזאת, תמצא מטבע, יש מה לעשות איתה. אלא כי אמר שמואל, מה שאמר שמואל, שמלכויות מקפידו זו על זו, אם אתה אומר שמה שאתה אומר שצריך דרך, וכי מדובר על מלכויות מקפידות, אז מה זה עוזר דרך? הרי אם מלכויות מקפידות אחת על השנייה, ולא מוכנות שמטבע מסוים ממדינה אחרת יבוא למדינה הזאת וכן הלאה, אז מה זה עזור שיש לי דרך? איך היא ממציא ממתילה? אמרתה, דממתה לי הדחק. יש אפשר ככה להעביר, להחביא את זה במזוודה, לא יודע, למצוא איזה תא כפול, איכשהו להעביר את המטבעות האלה לא תקינים, זה לא בחשי. זאת אומרת, הם לא מחפשים, לא עושים חיפוש כזה רציני, ואז יכול להיות שאתה יכול, אפשר בצורה לא יפה, לא נעימה, להעביר מטבע שהוא ממדינה למדינה. אבל באמת, אם ימצאו אותך, אז קפדה. תשמע, אין מחללים על מאות של כאן ואין בבבל, של בבל של כאן, של בבל ואין בבל מחללים. קטן למיית, אין מחללים על מאות של כאן, שאין בבבל. למה לא? הרי המטבעות האלו, אף על גב לסופו, למי סקלטם? אני מתכוון להעלות את המטבעות האלו ואפשר להביא אותם לארץ ישראל. המעסקינה שהמלכויות מקפידות זו על זו, שלא יעבור מטבע ממדינה למדינה, ולכן אני בעצם מחלל פירות על מטבע שהוא לא יכול להגיע לכאן. אז זה מטבע שהוא לא, הוא כאילו לא נמצא פה והוא גם לא יהיה פה. יחי של בבל ובבל, למה יחזו? הרי בסופו של דבר צריך לקחת את המטבעות ולהביא אותם לירושלים. חזו דזבין באומה, נכון, אני לא אביא את המטבעות לירושלים, אני אקנה בבבל, במטבעות האלו של המעשר שני, בהמה בבבל, ואני אלה את הבהמה לירושלים. בסדר גמור. והתניה התקינו שיהיו מאות יוצאות בירושלים לפני כך, הרי התקנה הייתה של להביא מטבעות לירושלים, ולא לקנות מחוץ לירושלים בהמות. מה מזה לא קשיא? כאן בזמן שיד ישראל תקיפה על האומות, וכאן בזמן שיד האומות תקיפה עלינו חלילה. ואז כשאומות העולם מקפידים עלינו, אז הם לא נותנים לנו להביא מטבעות, אז אין ברירה. אנחנו מתירים לקנות את הבהמה בחוץ לארץ ולהביא אותה. אבל אם אומות העולם מאפשרים לנו, אז אנחנו מקבלים מטבעות גם בבליות לכאן, ואז במילא אפשר להשתמש בזה בתור מעשר שני. דרך אגב, היות ואנחנו מדברים על מטבעות, יש פה איזו אגדה קטנה. תנו רבנן, איזו מטבע של ירושלים? אמרנו שיש מטבעות ירושלמיות. זה היה מטבע שהיה מוטבע בדוד ושלמה מצד אחד, ורשי אומר שמצד השני היה כתוב ירושלים עיר הקודש. הייתה מטבע כזאת. ואיזו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקנה מצד אחד, אברהם ושרה, בחור בתולה מצד אחר, יצחק ורבקה. אז היה פעם מטבעות כאלו, רשי, תוספות תראו למטה, והגדלה שמחה, כתוב יצא לו מוניטין, מה זה מוניטין? היה מטבע שעל שם אברהם אבינו, מטבע בינלאומית, שיצא על שם אברהם אבינו, שהיה שם בחור בחורה מכאן, זקן וזקנה, אבל נראה שלא היה בצורת זקן וזקנה, כי אסור לעשות צורת אדם, אלא היה כתוב, תוספות חולק על רשי, זה לא היה צורה, אלא היה כתוב, זקן וזקנה מכאן וחור בתולה מכאן. ואז זה לא היה ציור, אלא כתב, כמו דוד ושלמה. כן.
יצחק לא היה בחור שהוא התחתן.
מצווה. כן, נכון, אבל הוא...